לא, נפתח, נפתח את הנושא הזה קצת של יויסף ויהודו. זה גם מתחבר מאוד יפה ליורצייט, כן, לפר של ואיגה שלו ויהודו, וגם לסוגיה של אישביצה. היורצייט של האישביצר של המאה השילח, זה בשבת, זה אינטיידס, ואצלו יש הרבה רייד סביב יויסף ויהודו, בכלל, כל הביסמדר של פוילין, הספסם, זה מאוד עסוקים. ספסם את השבוע בוויגש, כמעט כל קטע, נראה לי, אולי כל קטע, או לפחות כמעט כל קטע, מדבר על הסוגיה הזאת של יויסף ויהודו. והיגש, אילוב יהודו, יויסף נמצא פה, הוא, מבחינתם הוא נסתר, אבל הוא במלכות, ויהודו עומד מולו, והם מתנגשים אחד בשני, אבל ההתנגשות הזאת מביאה אל החיבור. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשהם באים פה ממצב של הוא מכיוון אחד לגמרי והוא מכיוון אחר לגמרי, מצב של פשוט מתגרים זה בזה, כן? וניגש, חוירש בקויצר, מלאכים מתגרים זה בזה, מה אנו נכנסים ביניהם, כלא שנעמד רשמל, כל השבטים אומרים, הם פשוט תופסים צעד אחורה, נראה מלחמה מאוד גדולה קורית פה בין יויסף ויהודו. בסופו של דבר, המלחמה הזאת גורמת, הביטוש הזה, כן? ההתנגשות הזאת של שתי הכוחות האלה ביחד, שתי המלאכים האלה ביחד. כל אחד מצד עצמו נקרא מלך. יש איזה לושן במדרש. כן, אבל הם נקראים כי הנה המלוכים, זה בריש ישראל. כי הנה המלוכים נועדו, עוברו יחדוב. כי הנה המלוכים זה יהודו ויוסף. עוברו יחדוב, אז לא רק עברו יחדיו, אלא עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. זה כועס על זה, זה כועס על זה. הימרו קיין תמו, האנשים שעומדים מסביב אומר המדרש, הימרו קיין תמו, ויתמהו האנשים איש על ראיו, וניבלו נחפזו ולא יוכלו איכוב לנו, איס אוי סוי, ראודו החוזר סמשום, אילו השבוטים, אמרו, אומר המדרש, מלכים מדיינים אילו עם אילו, אנו מה אכפת לנו, יואי למלך מדיין עם מלך. ראוי למלך להתדיין, להיות במלחמה עם מלך אחר, אנחנו תופסים צעד אחורה, אנחנו לא חלק מהסיפור הזה. וכך מתחילה, ויגש אילו ויהודו, הם ניגשים למלחמה, הם ניגשים בצורה הזאת, וזה נגמר, בסדר? המפגש הזה נגמר בהתאחדות של יויסף והשבוטים. אני יויסף, עוד פעם, יש פה בושה, אבל יש פה חיבור ביניהם, ותחי רוח יעקב אביהם. עכשיו, גם כשמקודם היה נראה שיש פה ויכוח ומלחמה ומלאכים שנלחמים אחד בשני, מה שקרה פה באמת היה וניגש חוירש בקויצר ומוישך ענובים ודוירך ענובים במוישך הזורה והטיפו ההורים עוסיס וכל הגבעויסטיס מוי גגנו. נכון? כך אומר הפסוק בעמוס, פרק ת' פסוק י' ג'. אומר המדרש, חוירש זה יהודו, בקויצר זה יויסף, שנאמר, והנה אנחנו מעלמים עלומים, ודוירך הנובים זה יהודו, כי דורכתי לי יהודו קושס, ומוישך הזורה זה יויסף, שמושך זרוי של אובי וירידוי במצרים, כי נחסיב בחב לאודם המשכם, ויתפו אור עם אוסיס אילו השבוטים, אמרו מרלוכים, מדיינים אילו עם אילו, אונו מה יכפס לנו. יש פה משהו שקורה באמת בין יהודו ליויסף, ובוויכוח הזה, במלחמה הזאת שקורית ביניהם, יהודו איכשהו מוציא מיויסף את ה... יוסף מכסה את עצמו, משחק פה איזה צוף נס פענח, נכון? שהוא מישהו אחר, הוא לא גלוי איתם, הוא לא כנה איתם. ומי שמצניח להוציא אותו מהשלווה שלו, ולא יכול יוסף להיספק, הוא כבר לא מצניח להחזיק את עצמו מאופק ולחסות על מה שקורה בתוכו, ורק להראות חזות חיצונית אחרת, רגועה. והיקרוק, הציעו כל נשמי אלוהים, במקום שהם יצאו לאט לאט, ואז הוא יתגלה, הוא מוכרח לקרוא, הציעו כל נשמי עליי, ואז הוא מתוודע אליהם. עכשיו, מי גורם לזה לקרות? ויגש אילוב יהודו. ויגש הזה, אומר המדרש, ויגש אילוב יהודו, כסיב, מים עמוקים עיצו בלב איש. לבאר עמוקו, אומר המדרש, מלאת צונן, והיו מימיה צוננים ויפים, ולא הייתה בריאה יכולה לשתות אימנה. זאת אומרת, יש פה מים מאוד מאוד טובים, אבל אף אחד לא יכול להגיע, אף אחד לא יכול לגשת. בא אחד וקשר חבל בחבל, ונימה בנימה, משיכה במשיכה, ודלה הימנה ושתה. ואז ברגע שהוא עשה את זה, התחילו הכל דולין הימנה ושותים. כך, לא זז יהודה, משיב ליוסף דבר על דבר, עד שעמד על ליבו. עמד על ליבו. זאת אומרת, בתוך הלב של יוסף, היה את הקריאה הזאת, אני יוסף. אבל הוא פשוט לא רוצה לגלות אותה. הוא מתאפק, שומר על איפוק, שומר את הכוחות שלו אצלו, זה הכוח היוספי, כן? זה הכוח של יוסף, זה הכוח של האיפוק הצדיק, ששומר את כל הכוחות שלו אצלו ולא נותן שום דבר שלו במקומו. זה כוח של לנהל את העולם בצורה מאוד מאוד צודקת. בסדר? זה הצדיק הוא מאוד מאוד צודק, ולכן כל מה שהוא עושה יש הצדקה, כן? יש סיבה למה עושים את זה, ואין שום פיזור, אין שום דבר שקורה בלי הצדקה. הכל מאוד, כל הכוחות קיימים, מכונסים, נמצאים במקומם, זה בעצם גם השורש הפנימי של המידה של יוסף הצדיק, מידת היסוד, שמקבץ את כל הכוחות, ומזרים אותם בזמן הנכון ובמקום הנכון, ואז יוצא מזה עולמות שלמים נבנים, כן, בכוח היסוד, שמזרים את הדברים בצורתם הנכונה, ברגע הנכון, במקום, כמו שזה צריך להיות, כן, על זה קראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, בגיל 8 ימים, שנשתמש בכוחות שלנו רק בצורה הנכונה שלהם. בסדר? זה הצדיק, הכוח של צדיק, זה הכוח של יוסף. ולכן הכוחות אצלו נמצאים, הם נמצאים במקום עמוק מאוד ומכונס מאוד, והוא, כן, הוא שומר עליהם, הוא שומר עליהם גם אם יש את אדונה, והוא שומר עליהם גם במקרה הזה. והוא שומר עליהם כשהוא מחלק את התבואה למצרים, בצורה מאוד מסודרת, וכל אחד מקבל בדיוק כמה שמגיע לו, ואתה רואה כשיש שם בעיה עם הכסף הזה, זה כולם בהלם ויחרדו איש אל אחיו, כי זה לא היה קורה שם. כן, העסק, יש מקומות, כשהכל מתאים אתה ויחרדו איש אל אחיו. איך קרה שהזמנתי וקיבלתי בדיוק בזמן, והכסף בזמן, משהו פה חשוד. בטח הולך להיות איזה נוכלות רצינית או משהו. איך דברים הגיעו בזמן? אבל שם באמת אתה רואה שביחרדוי של אחיו, זאת אומרת, העסק התנהל. וזה הכוח של יוסף, לנהל דברים בצורה מאוד מדויקת, בצורה מאוד צודקת, בצורה כמו שזה צריך להתנהל. ויש לך את הכוח הזה, זה כוח של יוסף הצדיק, אבל זה גורם שבמקרה שלנו אני יוסף. את מי שהוא באמת, הוא שומר בתוכו ולא מגלה. את האני יוסף הזה, רמי שפירה חוזר על זה שהוא שמעתי מרבותיי שאמרו בשם רבותיהם. בסדר? ככה, זה מובד בדבר שפר, אז אני אהיה מגלסויד, שזה נמצא במאה שילוח, היסוד הזה, כן? שהגילוי של יוסף הצדיק הוא בעצם מגלה איך תראה הגאולה העתידה, כי יש שם משהו מאוד מעניין. הצורה שהם עומדים, והיגש אליו יהודה, בלשון של מאה שילוח הוא מתחיל עם נקודה שיהודו יש לו כוח עצום, זה הכוח, נתן השם יתברך בשבט יהודה, שאינו מייאש עצמו לעולם. אף כי יראה שיעבור עליו מה. זאת אומרת, הוא עובר מה שעובר, ולמרות הכל הוא לא מתייאש. עוד פעם, אנחנו עוברים פה לכוח של שבט יהודו, שהוא כוח מאוד חזק, שמסוגל לקחת דברים שנראים עקומים לגמרי, דברים שנראים הרוסים לגמרי, ולהיכנס אליהם ולהפוך אותם. זה כוח עצום של מהפכה. בסדר? כוח של יוסף הצדיק זה לשמור את הדברים הקיימים. הכוח של יהודו זה להיות בתוך מצב שנראה לא טוב, ולהפוך את המצב על פניו, ולהפוך אותו לטוב. זה שתי כוחות שמנוגדים. כי הכוח של יוסף הוא כוח שכשיש לי משהו, אני שומר עליו כדי שהוא לא יובד. אבל אני צריך בשביל זה להסתובב בעולם עם תחושה שיש לי משהו. הכוח של יהודו של להפוך הכל מגיע כי אין לי כלום. בסדר? כי אני מרגיש דלו ועניו, כן? לכן, וישארתי וקרבייך, אומר הספסם הסביבית, הפוסק בצפניו, בספסם הסלפורים, וישארתי וקרבייך עם עוני ודול, וחוסו בשם השם. חוסו בשם הוויה. זה יהודו, זה הוויה עם דלת של דלו ועניו. ובגלל שהוא ניגש לחיים במצב של אין לי כלום ואין לי מה להפסיד, הוא יכול להפוך את העולם על פניו ולהביא אותו למקום אחר. ופה עוברים תהליכים מעניינים של עם ישראל, שנמצא בתוכנו שתי הכוחות. יש בתוכנו את הכוח של יוסף והכוח של יהודו, והם נמצאים בסוג של התנגשות ומריבה ביניהם, ודווקא פה, במפגש הזה שקורה ביניהם, מתגלה, עוד פעם, יהודו בכוח שלו מתחבר למקום מאוד חזק בתוך הכוח שלו, עד שהוא פשוט גורר את יוסף החוצה. גורר את יוסף מהמקום שבו הוא נמצא, שיגלה את אני יוסף. בוא נראה את זה בלשון של המאה שילוח, זה מאה שילוח חלק א', זה הכוח נתן השם יתברך בשבט יהודה, שאינו מייאש עצמו לעולם, אף כי יראה שיעבור עליו מה. זאת אומרת, ופה הם הרי נמצאים במצב הזוי, נכון? בפרשה הקודמת אמר, איננו עבדים לאדוני. זה יאוש, כן? זה שהוא מגיע לפני יוסף והוא מוכן להיות עבד רק בשביל שלא ירגו את בנימין, אז בסדר, הייתה לו סיבה למה הוא אמר את זה. אבל הוא בא ואומר, איננו עבדים לאדוני. ובמצב הזה, והיה נראה שהתחיל לייאש את עצמו. והיה נראה, נחשב בעיניו כשגיאה, מה שהתחייב את עצמו לאביו בשני עולמות על בנימין. זאת אומרת, עשיתי טעות. זאת אומרת, והוא באמת, כן, מלמה אתה נכנסת לערבות בכלל, וגם כל המצב נראה להם פה מאוד מאוד לא תקין, נכון? פתאום חושדים בהם שהם מרגלים, ואז שמים את שמעון בכלא, ועכשיו מגיע הסיפור עם הכסף שחוזר, ואז מגיע הסיפור עם בנימין, ועכשיו הולכים לשים את בנימין בכלא, והם כבר מוכנים להיות בכלא, איננו עבדים לאדוני. קיצור, הכל פה הולך לא טוב, והוא מגיע למצב של ייאוש, ובזאת הפרשה התחזק עצמו מאוד לפני השם יסבורך. ופה הוא מגיע, הוא משתמש עם הכוח יהודה שבו. ויהודה זה הודעה, בסדר? הוא מודה באשמה. נכון, אני לא בסדר. אף שעשיתי שלא כהוגן. מכל מקום יש ביכולת השם יתברך להושיע לי. אף שעשיתי שלא כהוגן, מכל מקום יש ביכולת השם יתברך להושיע לי. בסדר? זה כוח אהבה גדול מאוד של הקדוש ברוך הוא, שהוא מגלה אותו וממשיך אותו עליו למרות המצב שלו. למרות הטעויות שהוא עשה, וזה ויגש אילוב יהודו, אילוב, היינו במעמקי ליבו של יוסף, עד שהיה מוכרח להתוודע להם. זאת אומרת, הוא מגיע עם הכוח הזה, שלמרות הכל ולמרות כל הטעויות, הקדוש ברוך הוא איתי, ויש בי יכולת השם יסבורך להודיע לי, זאת אומרת, ומהמקום הזה שהוא, נכון, הכל עקום, הכל לא מוצלח, אבל הופך את הכל מתוך המקום הזה, מתוך המקום הגרוע הזה, ופשוט מכריח את יוסף להתגלות, מכריח את יוסף להביא אותו. הוא אומר כי כל הפסוקים האלה הם טענה נגד השם יסבורך. יהודו היה סובר שעומד לפני מלך גוי ומתווכח עמו. זאת אומרת, הוא בעצם בא, כל הצורה שהוא, זה בעצם תפילה, מה קורה פה? אומר, וכאשר שלח להם השם יתברך הישועה, אז ראו שגם למפרע לא היו בסכנות. כי באמת היו מתווכחים עם אחיהם. בסדר? יש בחלק ב', הוא חוזר על הרעיון הזה בצורה קצת אחרת, הוא אומר, כאשר הגיע את הישועה, אומר, היה נדמה להם כי אין להם שום תקווה להיוושע, והצדיקו עליהם את הדין באומרם, איננו עבדים לאדוני, ואחרי כן, כאשר הגיע את הישועה, אמר יוסף, אני יוסף אחיכם, ולא נעשה שום מעשה שיהיה חילוק ברגע שקודם התגלותו לאחריו, וברגע שאחר כן. מה ההבדל? הם עומדים בחדר, כן, 12 גברים, והם כבר חודשים שהם נפגשים ביחד, הם חזרו לארץ, חזרו עוד פעם, ואחרי שגם נגמר על אוכל מהבית, חזרו עכשיו עם בנימין, ובעצם הם כבר ישבו, הם כבר דיברו, הכל זה, אין שום הבדל, זה אותו דבר. רק עד עכשיו הם חשבו שהאיש הזה הוא צופנת פענח. ועכשיו הם פתאום הבינו שהאיש הזה זה יוסף. מה שהשתנה לה שום דבר מעשי, השתנה רק ידיעה אחת, פשוטה, של שתי מילים. זה השינוי היחיד שקרה מלפני אני יוסף לאחרי אני יוסף. ואז מה שקרה ולא נעשה שום מעשה, גם קודם הישועה, אומר, אתה מסתכל על זה, גם קודם הישועה היה ניצב נגד פניהם, כל הישועה שכתיב בה ותחי רוח יעקב אביהם, כל הכוח, הרוח החיים של ותחי, זה החיים היה נגד פניהם. כל הזמן זה היה פה לפנינו. רק קודם העת לא הרגישו בזה. והסיפור הזה הוא בעצם לימוד עבורנו, בזה מלמד אותנו, השם יתברך, שבל יתייאש שום אדם, אפילו שידמה לו שהישועה רחוקה ממנו מאוד, וחלילה כל יום כללתו מרובה מחברו, עד כי יפס ממנו הישועה. ובזה יתחזק האדם, שייתן לב לצער השבטים, שהיה להם בזה עת, שכל מה שעבר עליהם, ושבעצם לא היה פה שום דבר רע. הצופנת פענח הכל כך מפחיד הזה, של מה הוא רוצה מהחיים שלנו, הוא לא מפחיד בכלל. זה יוסף. זה ותחי רוח יעקב אביהם, זה הכל. יש פה משהו עצום, ואומר האיש ביצור בלשון שלו, אומר, וכן לעתיד. כן? אז הם ראו שלמפרע לא היו בסכנה. כי באמת היו מתווכחים עם אחיהם. וכן לעתיד, כאשר יושיענו השם יתברך, ויפדנו, אז יראה לנו השם כי לא היינו בגלות מעולם, ולא משל עלינו שום אומה רק השם לבדו. זאת אומרת, היום אנחנו לא יכולים להבין את זה, כמו שהשבטים, כשהם עומדים שם בסיטואציה, הם לא מסוגלים להבין. איך אתה... עכשיו, מה שקורה שכנראה, אתה רואה שמתחילים לדבר פתאום על יוסף. ראינו צרת אחינו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת, נכון? זאת אומרת, איך שהוא מזכיר להם את יוסף, הפרצוף שלו, לא יודע, משהו... הם נזכרים ביוסף תוך כדי שהם עומדים שם, אבל הם לא מסוגלים לשבור את תקרת הזכוכית, אתה יודע, במוח, בדמיון, ולהגיד, וואי, אולי זה יוסף. זה... ולכן הם פשוט לא קולטים מה קורה פה באמת, הם לא קולטים את המציאות, את המציאות הפשוטה, כן? אולי תנועות, אספת גוף, לא, הוא לא דיבר, הוא דיבר בשפה אחרת, לא הכירו, כן הכירו, כן, כי פי אני מדבר עליכם. עוד פעם, זה מעניין באמת, למה לא הכירו. אבל עוד, דבר שאתה לא מסוגל לחשוב עליו, גם אם תראה אותו מול העיניים, המוח שלך יטעה אותך להבין את זה אחרת, ומשהו כן נזכיר להם פה את יוסף, אנחנו לא מתחילים לדבר על, אולי היינו לא בסדר בסיפור עם יוסף. זה קורה, אבל הם רואים מציאות, והמציאות הזאת היא מוחלטת אצלם, זאת המציאות, כן? זה מה שנמצא אצלם, נתפס אצלם בכל המערכת. וברגע אחד שנדלק האור, שתי מילים, הכל... פתאום, כל הסיפור האחרת לגמרי. אומר, הדבר הזה אומר האיש ביצר, זה פירוש הפסוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, בעוד מעט יתבטל רשע, והתבוננת, היינו בבינת הלב, ואם תרצה להבין על מקומו ואיננו, היינו, תראה כי לא היה בו שום כוח ממשלה עליך. מעולם לא היה פה שום דבר. הוא חוזר על זה, וכן נקווה, בחלק ב', כאשר יבוא העת לגלות כבוד מלכותו עלינו לרחם שארית ישראל, כל ישראל יראו שהישועה הייתה נגד פנינו, רק מצידנו נסתר זאת. והתקיים הכתוב, והיו כאשר לא זה נחתים. והיו כאשר לא זה נחתים, זאת אומרת, יבוא יום שבו יתברר לנו שהקדוש ברוך הוא מעולם לא זנח אותנו. אף פעם לא היינו באמת לבד. כל הזמן היה שישה דמישחה. נמצא איתנו, כן? חזרנו לבורט הזה של השישה דמישחה, לבורט של אבא שלי. מה היה העניין הגדול שמצאו את הקד שמן הזה, הפח שמן בבית המקדש, עוד פעם לפי התוסס ראש ובסי יוסף, שעל זה חוגגים 8 ימים דווקא בחנוכה. אז הגמור אומרת, בבובה בסרה, קופטון דלת, הגמור אומרת שם שיש 3 דברים שהם אילכס בלויטיימה. אחד הדברים זה המסיא בנו גדול בבית, שהבן קונה את הבית. אבל אומרת שם הגימורה שמה הדין אם האבא רוצה לחתן את הבן שלו בבית אבל לא רוצה לקנות לו את הבית, אז הוא משאיר שם איזה חפץ בבית. מספר את הגימורה שרב אשי חיתן את הבן שלו ורצה שהבית יישאר ברשותו, אז הוא שיר שם אשישה דמישחה, אומר רשי רשבם, פח קטן של שמן. כשבני ישראל נכנסים אחרי הסיפור הזה של היוונים, והם רואים, היוונים חגגו שם, היה נראה שהקדוש ברוך הוא יקנה להם את המקום, נתן להם את המקום. אבל כשגילו שם השישה דמישחה, מה זה הראה? שכל הזמן הקדוש ברוך הוא לא שחרר את הביילס שלו. הוא היה בעל הבית על הדבר הזה כל הזמן בלי הפסק. השישה דמישחה. השישה דמישחה לא מגלה לך, כן? הפח שמן הזה לא רק מגלה שהנה עכשיו יש לנו שמן ל8 ימים. זה כל הזמן קיים. אומר, גם הדבר הזה, כן, שמתגלה פה על ידי הישוע של אני יוסף, פתאום אתה מבין שלא רק מכאן ועלה יהיה בסדר, או הוא ידבר עם צופנת פניך והעסק יסתדר. פתאום מתברר שאף פעם לא הייתה פה באמת שרה. זה הבון החדשה. חופץ חיים היה אומר, כשיבוא יום והקדוש ברוך הוא יגיד, אני השם, יהיה אותו דבר. בסדר, זה הכוח, אבל בוא נראה באמת איך מגלים את האני יוסף הזה. איך עושים את המהפכה הזאת לגרום ליוסף לפתוח את הפה, בסדר? איך הוא אומר בלשון של האיש ביצר? לגעת במעמקי ליבו של יוסף עד שהיה מוכרח להתוודע להם. טוב, בשביל זה צריך באמת להיכנס לכל הסוגיה של יוסף ויהודו ולהבין מה קורה. הפסוק מתחיל פה עם יוסף יהודו וניגש חורש בקוצר, נכון? ראינו את ה... אגב, כשרב מוישה חוזר על הוורט הזה, הוא חוזר עליו ככה, הוא אומר, שמעתי מן רבותיי, כן? אומר, הגילוי של יוסף אצל האחים הוא הציור איך תראה הגאולה העתידה במרב ימינו. באותו הזמן היה אדם אחד, שהוא היה המרכז של כל הצרות של השבטים. ויהודה ניגש אליו, התחיל לברר איתו את הדברים, ואז הגיעה הצרה לנקודת השיא שלה. באדם הזה נמצאת הצרה הצרורה והאסון הגדול. ומשם, מאותה צרה עצמה, פתאום היא פותחת את הפה, ומתחילה לדבר, ומה יוצאת הקריאה ממנה? אני יוסף. אני יוסף זו בעצם הפתיחה של הכל. כאן הייתה גאולה בעצם, והיא התגלתה מהמקום הכי חשוך, הכי רחוק. ממוקד כל הבעיות, מצרת כל הצרות. משם נשמעה הקריאה, אני יוסף. יוסף הוא זה שמכריז ואומר, אני לא האסון, אני הגאולה. זאת ההכרזה של יוסף. אני לא האסון, אני הגאולה, כי למחיו של אוכני אלוהיקים לפניכם. אומר, כך תראה הגאולה העתידה במרב ימינו. יהיה איזשהו מוקד שהוא יהיה צרת כל הצרות, בעיית כל הבעיות, הוא יחזיק בקרבו את כל הצרות כולם, ופתאום המוקד הזה, הצרה הנוראה הזאת, תפתח את הפה ותתחיל לדבר ותגיד, אני יוסף. וממילא יתגלה כל הגאולה. אין לנו שום מושג איך, באיזה אופן, אבל כך יהיה המהלך. עכשיו, מי יגלה את המהלך הזה? יהודה. יהודה שמגיע בצורה כזאת של להגיע למים העמוקים והטובים האלה שנמצאים במקום כל כך עמוק אבל אי אפשר להגיע אליהם, והוא ידלה, כן? לא זז יהודה משיב ליוסף דבר על דבר עד שעמד על ליבו. טוב, הדבר הזה נקרא חורש וקוצר. ניגש חורש, חורש זה יהודה, כן? ובקוצר זה יוסף, שהנה אנחנו מעלמים עלומים. אז הוא מסביר רב מוישה בדבר שפר, הוא מסביר את זה ש... בוא נסתכל רגע. מה זה קוצר? קוצרים תבואה רק אחרי שהיא גדלה. כן? חרישה זה שלב שנסתר יותר. שחרישה בכלל, עובדים, בחרישה אתה לא רואה הבדל גדול בין לפני החרישה לאחרי החרישה, מבחינת, כן, מבחינת גידולים. עדיין לא גודל כלום, עדיין אתה לא שם. קצירה זה משהו שהוא מאוד גלוי, הוא מאוד ברור. פה עוד פעם אנחנו חוזרים, בלשון הזוהר הקדוש זה נקרא אלמד איסגליה ואלמד איסקסיה. בסדר? רוחל אימנו, עם הילדים שלה, הם כולם שייכים לעולם הזה שנקרא, ויחד עם בני השפחות, השישה האלו, נקראים אלמד איסגליה, העולם המגולה. בסדר? שם הצדיקות נראית, היופי נראה. יעקב אבינו כשהוא רוצה להעמיד את עם ישראל, הוא רוצה להעמיד אותם מרחל. למה? שהם יהיו לא רק צדיקים, אלא שגם יראו שהם צדיקים. בסדר? שזה יהיה דבר שהוא גלוי לעין, וזה כוח של, שיש לך אצל בניה של רחל, הצדיקות הגלויה. יוסף הוא יפה תואר ויפה מעלה. בסדר? יש, וכמו אומרת שזה נזיר, זאת אומרת, הוא פורש מהעולם, וכמו שאבן עזרא אומר שם, למה הוא יקרא נזיר, מלשון נזר, כי אדם כזה שפורש מהעולם הזה, ראוי שיהיה כתר על ראשו. נזר על ראשו, לכן הוא נקרא נזיר, בפרשת נוסה, אבן עזרא. וזה יוסף הצדיק, זה יופי גם גשמי וגם רוחני, זה גם, איך לקרוא לזה, זה יופי שעובר מסך. בסדר? זה, אתה רואה את הבן אדם, כאילו, כולם מסכימים שהוא צדיק, זה לא משהו שאתה צריך פלפולים בשביל זה. יהודו, כחלק מבני לאה, חי בעולם של אלמד איסקסיה. שם קורה תהליכים עצומים של עבודה פנימית, אבל היא עבודה שלא מגולה. עוד פעם, הם גם שמים מאמץ רוחני על הדברים הפנימיים, על הרגשות הפנימיים, על החיים הפנימיים, לא על הפעולות, לא על הפעולות החיצוניות. עכשיו, יש פה משהו שזה שתי גישות, ושתי גישות שקיימות גם בעם ישראל, אתה יכול לפעמים להגדיר את זה כקבוצות, למרות שזה לא בהכרח נכון. אוהבים להגיד לי תאים חסידים, אבל זה לא נכון. יש כל מיני קבוצות כאילו, של כאלה שמאוד ממוקדים באיך הדברים נעשים, איך, מה אתה עושה בפועל, כאילו איך הפעולות החיצוניות נעשות, ויש לעומת זאת, איפה הלב שלך נמצא? מה אתה מרגיש? אהבת השם, מה זה אהבת השם? איך רשי בפרשס, שם על הפסוק, ואהבת את השם לקחה, הוא אומר, עשה מאהבה, שים לב, עשה מאהבה. הוא לא דיבר תאהב, הוא דיבר על תעשה מתוך אהבה. כלומר, כי זה שאתה מרגיש, זה יפה, אבל עשית או לא עשית, בסופו של דבר זה הדבר שקובע. עוד פעם, הדבר הנכון הוא שילוב של שתיהם יחד. להיות מצד אחד עם אהבה בלב, עם רגש פנימי, הרגש הזה צריך לבוא לביטוי חיצוני. לא רק מצד זה שאין אדם יודע מה שבלב חברו. בסדר? לא רק מצד הגילוי של הדבר, כמו אתה אומר, בבני זוג, הורים וילדים, אז צריך לגלות את האהבה, אז שאתה אוהב זה נחמד מאוד, אבל מאיפה ידעו את זה? אין אדם יודע מה שבלב חברו, וטוב שכך, נכון, הגמרא אומרת שזה חסד, אז יש, אתה צריך לגלות את זה. אז זה לא רק מצד הגילוי, זה מצד הקביעה של הדבר. הלב של האדם, הפנימיות של האדם היא מאוד מורכבת, היא מאוד מפותלת. עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו, אני השם חוקר לב בוחן כליות. כן? ולכן יש המון דרגות בתוך האדם עצמו, חלק שהוא אוהב וחלק שהוא פחות אוהב, זה דרגה לפעמים כמו קליפות של בצל, דרגה לפעמים היא דרגה, ואצל האדם עצמו הוא אוהב, אבל זה לא מוחלט אצלו. ברגע שהוא קובע, קבועון בפק, בסדר? הוא קובע את הדברים במציאס, דווקא במאה השילוח יש על זה שיש בחמש דרגות בדבר הזה, מההרהור והמחשבה, עד הדיבור שקובע את הדברים במוחלט, ואז זה נהיה מציאס. ולקבוע את הדברים על ידי העשייה שלנו, הדברים נקבעים, הם נהיים מציאות מוחלטת. כן, מספרים שהיה פעם איזה ילד חוזר מהחיידר ואומר לאבא, אבא, היום הרבה רצה לתת לי סתירה. אז הוא אומר, איך אתה יודע שהוא רצה לתת לסתירה? כי הוא נתן. בסדר? אז זאת אומרת, יש, זאת אומרת, הנידון שלנו זה לא אם הוא נתן או לא נתן, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי אם הוא רצה לתת לך סתירה. ההוכחה שהוא רצה זה הנתינה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שהאהבה, אני לא מעניין אותי אם עשית, אם הבאת הפרחים או לא הבאת הפרחים. מעניין אותי אם אתה אוהב או לא אוהב. הפרחים יכולים להוכיח לי שאתה אוהב. בסדר? יש פה עשייה שמראה על רגש. והדבר הזה של להיות ממוקד בעולם של עשייה חיצונית ולדעת שהוא העיקר. ומצד שני לדעת שהעיקר הוא הפנימיות, כן? איפה הרגשות נמצאים, איפה הלב נמצא, שזה בחלק הנסתר, זה השילוב של יוסף ויהודה. זה היה לבנות יחד את שתי האלמד איסגליה, אלמד איסקסיה. זה בייס יעקב, בני ישראל, בשלימוס כשהם ביניהם. הבעיה היא שאנחנו, בעולם שלנו, אין לנו את זה. וכמו שהפסוקים מתארים, נכון? את כל הסיפור הזה של, בהפטרה, של השבוע שלנו, של הפרשה שלנו, הפסוקים ביחזקאל. קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חברוב, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. אומר, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ואת עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, ואז יהיה מצב שעשיתי אותם לגוי אחד בארץ, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד, ולא יתמאו עוד בגילוליהם ושוקציהם וכל פשעיהם. ואז, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוקים. זה יהיה במצב שבאמת יתחברו יחד יהודה ויוסף. האמת היא שיש בסויד ישורים, סויד ישורים זה הנכד של האיש ביצור, הנכד של המאה שילוח, בעל התחילס, היורצה שלו היה בדלת הבט, הוא כותב, זה נמצא בסויד ישורים כיסוי חסידים, בר מצווה של אחיו. הוא דיבר בתוף רישמן בייס, בר מצווה של אחיו הצעיר, ושם יש, בספרים יש את הדרשה שהוא אמר. אז הוא דיבר שם שבעצם, אתה מסתכל על ילד יהודי, יש לו שני חלקים בחיים שלו. החלק של עד גיל 13 והחלק של מגיל 13 ועלה. בסדר? החלק של עד גיל 13, איך הוא בנוי, הוא לא עושה לכאורה פעולות חיצוניות של מצוות ומעשים טובים. כן, יש את הקטע הזה, בדיחה לא מוצלחת כל כך לדעתי, אבל שבן אדם כאילו עומד ומספר על עצמו, אני רוצה לספר לכם מה הייתי פעם, הייתי מסתובב עם בגדים קצרים ובלי כיפה ולא מברך ולא לומד ולא שום דבר, והורים שלי רק אהבו אותי וחיבקו אותי ונשקו אותי, והנה גדלתי כי אני כבר לא בן שנתיים. מכירים את הבדיחה הזאת? אני לא כל כך התחברתי אליה, אבל בסדר. בן אדם בעצם מתאר את עצמו בגיל שנתיים, איך הייתי אז, ובלי להגיד את זה שהוא היה בן שנתיים, וזה נתפס, וואו, כן, זה, ככה הוא הסתובב, ואיזה בגדים הוא לבש, ומה הוא עשה, והוא לא עזר בבית, כל משהו, רק אהבו אותו, ורק נתנו לו, וטוב. טוב, בכל בדיחה יש נקודה קטנה של אמת, לפחות, אבל במקרה הזה, יש פה משהו באמת, שהילד הזה הוא קדושה גדולה, בסדר? הוא ילד יהודי. הילד היהודי הזה עושה היום משהו? יש פה איזו פעולה שהוא עושה, מקדש, הופך את העולם? לא, כלום. יש פה פעולה של חרישה. בסדר? קורה פה משהו, גודל פה אדם, שהאדם הזה עוד יהיה אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כשהוא יעשה מצוות. אבל כבר עכשיו הוא חי במצווה, כבר עכשיו הוא קדושה גדולה. כבר עכשיו הוא נוירו, הגילוי נוירו של הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הילד הזה. בסדר? יש גילוי קדושה מאוד גדול בילד הזה כבר עכשיו כשהוא ילד. כל ילד יהודי, כן? הגמור הרי אומרת שם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה, הגמור ביומה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? כי בהתחלה אמרו הכל הגדול הגיבור והנורא. ואז כשהגיעו ירמיהו וזה, והם רואים שהיה גבורותיו, כן, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו, אומה אחת בין 70, עם ישראל ככה בין הגלויות, בין 70 זאבים, ולכן הם הפסיקו, לפי שאמיתי הוא לא כזבו בו, והם הפסיקו להגיד, אומרים הכל הגדול, לא אומרים הגיבור והנורא. אנחנו לא רואים את זה. יכול להיות בתיאוריה, באמת באמקס, באוילומס, לא יודע איפה. בעולם שלנו, בחוויה שלנו, מלוח, מתוק, חמוץ, חריף, שם אנחנו לא רואים גיבר ונרו, אז לא אומרים את זה, כי תפילה צריכה להיות ממקום מאוד קיומי, מקום שבו האדם באמת מרגיש את מה שהוא אומר. טוב, ואז מגיעים אנשי כנסת הגדולה, והם מחזירים עטרה ליושנה, באיזה אמירה? גיבור, הן גבורותיו, ששומע אלבונו ושותק. נורא, הן נוראותיו. כבשה אחת בין 70 זאבים, גדול הרועה שמצילה. זאת אומרת, הם לא רק נכנסים פה לאיזה פלפול. הם מראים לך, הנה עם ישראל קיים, תתבונן בזה ותראה את נוראותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שיהודי היום קיים בעולם, וכמו שהיהוות כותב בהקדמה לסידור, הנס הזה אומר חי נפשי, שהנס הזה שעם ישראל קיים היום הוא גדול יותר מניסי קריאת ים סוף ויציאת מצרים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא חידוש נפלא שעם ישראל אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי 70 זאבים. זאת אומרת, עכשיו שים לב מה קורה פה, קורה פה היפוך מאוד מעניין. תבוא היום ותוסיף עוד זאב ל-70 זאבים, יש 71 זאבים. זה רק יגלה עוד יותר את הגילוי כבוד שמיים של נוירו. אם נוכרים מקרקרים ביכולה והקדוש ברוך הוא שותק, מה שפעם היה ועזר הקרב יומת, והיום זה שועלים ילכו בו, אם יתאספו שם עוד 400 אלף שועלים, זה רק מגדיל את הגילוי של גיבוי. זאת אומרת, יש פה משהו שעושים סוויץ' במוח, שמה שעד היום חשבנו שמוריד את הגיבוי, ההפך, כמה שזה יהיה יותר חמור, זה רק יגביר את הגיבוי ויגביר את הנוירו. אבל מה שיוצא מפה, וזה דבר מאוד מעניין, אני זוכר שאבא שלי דיבר על זה עם רב מוישה, אני לא זוכר מה היה הכבט של רב מוישה ומה היה הכבט של אבא שלי ביניהם, אבל ביניהם שמעתי את זה. זה היה בחתונה של אחת החיות שלי נראה לי, ככה ישבו שם ודיברו. אבל הוא אמר את הנקודה היא בעצם, שמה זה הנוירו הזה? פעם, איפה היה נוירו? בביס המקדוש. מה נוירו המוקוים הזה? אין זקים ביס הלויקים. מקום שגורם ליראה, גילוי כבוד שמיים שגורם ליראה, נקרא נוירו. במוירו גודוי, אומרים בהגדה של פסח, זה גילוי שכינה. בסדר? כשיש גילוי שכינה זה מבין נוירו. נוירו זה גורם ליראה, זאת אומרת אתה רואה התפעלות של גילוי כבוד השם, של גילוי הנהגתו, כן? גילוי שכינה, ואז ממילא נהיה נוירו. כן? ההגדרה הזאת, נוירו אלוהיקים ממקדוש איכו. מהמקדוש היה מקום שבו היה גילוי של נוירו. היום אין שם גילוי של נוירו. איפה יש היום נוירו? הין, הין, נוירו איסוף. מי זה הין? אנחנו. כן, כל אחד מאיתנו, אתה, אני, כל אחד מאיתנו הוא נוירו. הוא גילוי, מה שהיה פעם בביס המקדוש, מתגלה היום בכל יהודי שחי בעולם. זאת אומרת, למתבונן, למתבונן, כשהוא מסתכל על זה שיש היום יהודי חי וקיים בעולם, זה גילוי כבוד שמיים, כמו שיעקב אבינו ראה אז בביס המקדוש, יש פה גילוי שכינה בכל יהודי שמסתובב וחי בעולם. לא תלוי במעשים שלו. עצם, גם אם היה יהודי שהשם ישמור לא יודע כלום, זקן במאה שאין לו גוף נוקי ולא לא יכול לברך, או תינוק בן יום. עצם זה שיהודי חי וקיים בעולם, מתוך עצם קיומו, כן? הוא מגלה את כבוד שמיים, הוא פשוט ביס המקדוש מעלך. מה שיש גילוי כבוד שמיים ביס המקדוש, הין הין לא יראה אוי סוף. כי יש פה כבשה אחת, בין 70 זאבים, גדול הרואה. גדול הרואה שמצילה. אתה רואה שיהודי חי בעולם, אתה רואה כמה הרואה גדול. זאת אומרת, יש פה, רק מה? את הגילוי הזה, זה באופן של מקיף. זאת אומרת, זה לא פעולה. הילד לא בחר. עצם זה שהוא חי בעולם, הוא מגלה כבוד שמיים. בסדר? זה, את החלק הזה של לגלות כבוד שמיים בהסתורה, זאת אומרת, לא מתוך משהו שברור, אלא מי שיחפור, מי שיתבונן, יראה איך שהיהודי הזה מגלה כבוד שמיים, לא מתוך מעשה, אלא מתוך עצם קיומו. את זה, זה עד הבר מצווה. בבר מצווה הוא עובר לעולם אחר, עולם של עשייה. שבו הוא מניח תפילין, מתעטף בציצית, שומר שבת, לומד תורה, מתפלל, בסדר, עושה פעולות, ואז הוא ממשיך קדוש של העולם, זה בצורה לא של מקיף, כן, מסביב, אלא בצורה של אור יושר, בסדר, אור ממש, אור פנימי, כן, לא מקיפין אלא פנימי, לא עיגולים אלא יושר, בסדר, בצורה שהוא מגלה את האור בעולם, מקדש ומרומם את עצמו, וכל העולם כולו מתעלה עמו, כלשון רבינו הרמח"ל, זה העבודה כבר מהבר מצווה הלאה. אבל מה? צריך אבל לזכור שמה שהיה עד עכשיו, ומה שיהיה מעכשיו, אמורים להתאחד. זאת אומרת, זה לא מצב שעד היום מתגלה, לא, גם מהיום והלאה הוא עדיין מגלה את כבוד שמיים על ידי עצם קיומו. רק שהוא לא מסתפק בזה, הוא משלב את זה עם עוד חלק בגילוי כבוד שמיים על ידי כוח מעשיו. בסדר? זה הצורה של יהודי. ואומר הסיידי שורים, הדבר הזה נרמז בתפילין. אתה לוקח פרשיות. כותב עליהם את שמה ישראל, ואויום שומויה וקדש ואויוקי ויחו, ובאמת את כל הדברים הגדולים האלה של גילוי כבוד שמיים ברמה הכי גבוהה, מקפל אותם, מכניס אותם פנימה, שם בתוך התפילין וסוגר. לתוך אור של בהמה. ואת זה אתה מניח. בסדר? יש פה אור מאוד גדול, אבל הוא מכוסה. אבל הוא קיים, מכוסה, ואני עושה איתו פעולה חיצונית. זאת אומרת, כל מה שהיה לפני כן עדיין קיים. כל הגילוי כבוד שמיים ברמה המאוד גבוהה הזאת של נוירו עדיין קיים, אבל הוא היום במצב של הסתורה, והעבודה של יהודי בחיים זה לחיות את החוץ והפנים יחד, את ההסתורה, את החלקים שאותם לא מגולים, וההסתורה נמצאים, וזה בעצם מה שאנחנו מגדירים פה, חיבור של יהודה ויוסף. רגש פנימי, חיים פנימיים, ומתוך עשייה חיצונית בו זמנית. הדבר הזה בעצם זה חוירש וקויצר. הקויצר מגיע במצב שהכל קיים, התבואה מתגלית, ועכשיו קוצרים אותה. החרישה נעשית כשהכל סתום. רק דבר שצפוי ועתיד להתגלות, כן? חרישה, תספרו את מלאכות שבת. מה המלאכה הראשונה מכולם? התחלה של ההתחלה, אז רק מתחילים. חרישה. אחרי החרישה תבוא הזריעה, אחר כך הוא תהליך ארוך. זה במשנה זה הפוך, כן? כמין הגרץ ישראל, כידוע. אבל זה בעצם התהליך הראשון של המלאכות הפת, זה התהליך הזה של החרישה. מכשירים את הקרקע כדי שתהיה אפשרות לעשות כאן משהו. תהליך מאוד ארוך עוד עומד לפנינו. יהודו זה החוירש, יוסף זה הקויצר. יוסף זה התבואה בגילוי. כלל ישראל כמו שהוא צריך להיראות. הפרצוף של כלל ישראל, כן? יש מה שצריך להיות, מה שיעקב אבינו התכוון, הצורה של בני רוחל, כן? כשהוא רוצה להתחתן עם רוחל, שיהיו צדיקים גמורים. גם יוסף נקרא צדיק, גם בניומין נקרא צדיק. יוסף, בגמרא זה נקרא, כן? זה לא במשך הדורות. יוסף הצדיק ובניומין הצדיק. אלמדי איסגליה. עולם מגולה שהצדיקות מגולה, הכל בגילוי, מעשים גלויים, פתוחים, הם ברורים, צדיקים ברורים. ופה יש לנו, מגיע יוסף, ומגיע, לעומת יוסף, שמאופק, בסדר, שומר את כל הכוחות בתוך עצמו, מגיע יהודו, נפגש איתו, עם הכוח שלו, להפוך את הדברים, לעשות מהפכות. רב מוישה מגדיר את זה, אומר שאתה רואה בסיפור של, הסיפור שמראה את הכוח של יהודה, זה ויקר יהודו ויומר, צודקו ממני, אומר את הגימורה, בסויית דף יהודו מדבייס, עומר עיינו דעומר רב חנין בר ביזנה עומר רב שמעון חסידי יוסף שקידש שם שמיים בסתר זכה והוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא דכסיב אידוס בי יוסף סומרי יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. שים לב, מה שיוסף עושה זה מקדש שם שמיים בסתר. זאת אומרת, יש פה חלק אצל יוסף שהוא הכוח שלו זה שהוא שומר על עצמו. הוא לא, איך הגמור אומרת שם על העיני, עלי עין, מי שלא זן את עיניו בדבר שאינו שלו, אז אצלו בנחלה, אומרת הגמור, אוכלים את הקודשים בכל הרויה. כי עין שלו, לכן העין הרע לא שולטת בזרעו, כי הוא לא, הוא לא, הוא לא רואה בעין שלו דברים שלו לא שייכים לו, הוא לא מסתכל בדבר שאינו שלו, הוא לא עושה פעולה שלא שייכת לו, הוא לא מבזבז כוח למקום שאליו אסור להעביר. הוא מחזיק את הכוח, בסדר? אז יש לו, מוסיפים לו היי, ויש לו שלוש אותיות משם הוויה, ברוך הוא. ביהודה שקידש שם שמיים בפרסיה, הוא נקרא כולו על שמו של הקדיש ברוך הוא. יהודה יש לו מעשים משונים, המעשים שלו סתומים, מחוסים. כן, כשהוא סוטה מהדרך, והמעשה הוא שממנו לולד משיח, זה מעשה חריג, זה מעשה רע. עכשיו, יהודו זוכה לזה רק, רק בגלל שהוא מודה בפה מלא, כן, הוא אומר, ננסה לצייר לרגע. מדובר פה במי שעתיד להיות מלך, יושבים בדין, בבית הדין הזה יושבים יצחוק, שם ועבר, בעצם מאוד מכובד. ויאמר יהודו, יציאו וזה שורף. יהודו זה שפוסק את הגזר דין של תמר קלתו. והיא שלחה אל חמיה לאמור לאיש אשר אי ללא אנוכי הרע. ויהודו מודה. ויקיר יהודו ויאמר, צודקו ממני. זה מסירות נפש של ממש, להודות לפני הבית דין הזה. מדובר באדם מאוד מכובד, בית דין מאוד חשוב, ובמעשה מאוד מאוד שפל. זה באמת מעשה נורא של אדם שהורג את עצמו, כן, הוא עשה עכשיו, התאבד, בסדר, הוא עשה מעשה של השמדה עצמית בהודעה הזאת. עכשיו, הוא יכל גם להסתדר, הוא יכל להגיד, רגע, תעקבו ביצוע, נראה לי שיש לנו ביודה, שאם היא אומרת שיש אידאו בעיר, אבל לא יודעים מי זה בדיוק, והיא מביאה פסיל וחויסו, אז בעצם אין לנו כבר רוי, וזה הופך להיות קבוע, אז אפשר לגלגל משהו, לא? נראה לי למדן טוב היה מוצא איזה דרך מפלט. תשמע, יש פה שינוי. עד עכשיו לא ידענו מי הבויל. עכשיו היא בעצם באה ואומרת שהיא יודעת מי הבויל וכוינו. אז אין, לא מפיונו חיים, רב לזר, רב יהושע. אפשר להיכנס קצת לסוגיה ולנסות לזה. ואז בסדר, תנו לי לחשוב על זה. רגע, אל תהרגו אותה עדיין, תנו לי לחשוב על זה. במשך הלילה היה מוצא איזה פתרון. כן, מוצא איזה שתיך. מחבר, כן, אם ראית תמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תערך עליו, כי ודאי יעשה תשובה. כן, כתב תשובה לפחות, להתיר את מה שהוא עשה. זה בסדר. כן, אז, ומה? תראה, התוצאה, היא הייתה יוצאת בחיים, הייתה יוצאת בחיים, שלום, מה, צריך גם להגיד שזה אני, כאילו, מה, חסר הביזיין הזה האלה? כן, אבל הוא כן מודה על האמת, הוא כן מודה על האמת, והוא לוקח עד הקצה, כי, ופה רב צודק מסביר שזה גם ניסיון בשביל יהודו. מה קורה פה? כי יהודו, הרי העולם שלו זה על מדי דיסקסיה, מה שבאמת קורה בפנים. לא, מה זה משנה מה אנשים רואים, מה אנשים חושבים, איך אנשים מסתכלים על זה, מה שבאמת קורה בפנים, זה מה שחשוב. בסדר? בעולם של יהודה. אבל הוא חייב להיות מודע לזה, שיש משמעות לאיך שהדברים נראים מבחוץ. ואם אתה תוציא אותה, אשמה, איך זה נקרא, מחוסר ראיות, זה שונה לגמרי כשהיא יוצאת זכאית, או זכאית מחוסר אשמה. בסדר? יש תיק שנסגר מחוסר אשמה, ויש תיק שנסגר מחוסר ראיות. לסגור תיק מחוסר ראיות משאיר את הבן אדם איזשהו כתם. ולסגור תיק מחוסר אשמה, זה סיפור אחר לגמרי. אם אתה אומר, זה ממני, הסיפור כבר לא תמר, הסיפור הוא יהודה. גם העיתונים, גם כולם, אף אחד לא זוכר כבר מי זה היה, היא רק היחתים זה, כן? אבל לעומת זאת, אם אתה משאיר את זה שלא, יש זה ידגי, ולא יודעים מי הבויל, אז לכן לא יישאר בחיים, אבל מה עם הכבוד שלה? ומה עם הכבוד של איך אנשים הסתכלו עליה, זה כן חשוב. וזה ניסיון בשביל יהודו ללכת ממקום שבו הוא חי בעולם של אלמדייס קאסיה, שהעולם המחוסה של מה שבאמת קורה, זה מה שמשנה, להבין שגם איך שהדברים נראים זה משנה. אגב, מהצד השני ליוסף יש את אותו ניסיון, אבל בכיוון ההפוך. יוסף חי בעולם של אלמדייס גליה. מה שחשוב זה איך הדברים נראים. חשוב לו שדברים יראו נכון, יראו צודק, יראו יפה, שקדושה תראה בעולם, צדיקות יפה, גלויה. ופתאום הוא נמצא בניסיון גדול מאוד. ועכשיו, אם הוא חוטא עם אשת אדוניו, אף אחד לא ידע. זה הכל יהיה טוב, הכל ימשיך טוב, הכל יהיה בסדר. אם הוא לא יחטא איתה, ויעזוב בגדו בידה, וינס ויצא החוצה, היא מתחילה ותקרא בקול גדול. בסדר? ואז מה קורה? כל מצרים מדברת על זה שהוא חטא ועשה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא עושה ששר המשקים ושר האופים חוטאים ושיפסיקו כבר לדבר על יוסף. בסדר? כולם עסוקים בלדבר על זה. הם היו יודעים שהוא באמת עשה, זה בדיוק כמוהם, מה יש לדבר עליו, אבל יודעים שזה לא אמיתי. לכן זה כל כך מעניין לדבר על זה. אבל כולם מדברים. אתה יודע איזה חילול השם הוא גרם? עכשיו, בשביל יוסף, שאצלו הקידוש השם, כן, הבורך שם כבוד מלכוסוי, לאוי למבועד, הוא כל כך חשוב, שהעולם יראה את הצדקות, שהעולם יראה את הקדושה. לעשות עכשיו מעשה שהולך לגרום לחילול שם שמיים נורא והיום. כולם ידברו שהוא חטא. לא עדיף לחתור ושאף אחד לא ידבר על זה? ולמנוע את החילול השם? ובשביל יויסף, עוד פעם, בשביל העולם של יויסף, שהאלמד איסגליה, שכל כך חשוב איך הדברים עוברים, וכל כך חשוב איך הדברים נראים, ושזה יראה טוב גם במסך, כן? שיהיה קדוש שנראה. אתה יודע מה הוא גורם עכשיו? וזה המבחן שלו. לזכור שלמרות שמאוד חשוב איך הדברים נראים, מה שבאמת קובע זה מה עשית או לא עשית. לא איך שהדברים שודרו ואיך הדברים נראו עלה.
הוא השאיר את המיג לעצמה.
זה נכון. עוד פעם, יש לו את הכוח שלו, שזה בעצם לכנס את הכל אצלו, להתאפק. זה הכוח העצום של יויסף, זה הכוח של הצדיקות. להתאפק. עד שמגיע המולק, מנסה לקחת את זה לצד שלו, והישא פק אומן כדי להגביר את הענאה. זה סוג אחר של איפוק. אבל הכוח הוא בעצם להתאפק. עכשיו, את הכוח הזה של להתאפק, הוא יש לו מצד עצמו. אבל מה שחשוב לו, זה שהאמירה של אברום הובינו, האמונה שעברה דרך יצחוק לאבא יעקב, והם בתור השבטים צריכים להעביר לעולם, חשוב לו שזה ייראה החוצה. הוא פעיל במצרים, סום אני אלוהיקים אודוין לכל מצרים, סום אני, כן, ככה דורשים את זה, סום אני אלוהיקים אודוין לכל מצרים, הוא גרם לפרוי, העורף, כן, הקליפה הכי קשה שיש, להגיד אחרי אוידיה אלוהיקים אויסכו אסכול זויס. פרוי מזכיר שם שמיים, ומאז את שם אלוהיקים הוא מכיר. כשהוא מגיע, הוויה, זה לא נמצא בספרים שלו. אבל אלוהיקים, מי שגורם לו להודות בקיומו של אלוהיקים, ולדבר על אלוהיקים, שפרו יזכיר דבר כזה, זה יויסף. זאת אומרת, האינטראקציה, כן, של בין פרו ליויסף, משנה את מצרים. קוי, אומר, יש מהריג'ינר, אומר, קוי, אומר, קוי זה השכינה הקדושה, קוי, אומר, בינכו יויסף סומני אלוהיקים לכל מצרים. יויסף באמת שם את הקדוש ברוך הוא. לאדון לכל מצרים, הוא שינה את מצרים, גרם לה להיות אחרת, מל אותם וכולי, כן, את העם העביר להרים מקצה לקצה, גרם למצרים להיות אחרת. וזה הכוח של יויסף, וזה התפקיד של יויסף, וזה מה שהוא חשוב לו לעשות, כי הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום הזה. ודווקא הוא, כדי להגיע לשלמות שלו, חייב להגיע למקום שבו הוא יודע שלמרות שמאוד חשוב איך הדברים נראים, חשוב יותר מה באמת עשית. טוב, אז זה סוג של איקס כזה, כן? יהודה צריך ללכת לכיוון של יוסף, ויוסף צריך ללכת לכיוון של יהודה. עכשיו, יהודה נמצא פה במצב של מסירות נפש מאוד גדולה, אבל הוא מגלה פה גילוי של כוח חזק מאוד, עוצמתי מאוד, הכושר להודות. הכוח לומר, אתה צדקת יותר ממני. ואם כך, אני משנה את הדרך שנהגתי בה עד עכשיו, זאת עוצמה וכוח שבגללו יש בעלי תשובה בעם ישראל. זאת הייתה המסירות נפש הראשונה. אדם לוקח את, זה אחד הדברים הכי קשים שיש, כן, הכוח הזה של תשובה, ודיברנו על זה גם בזמנו מדברי הרב הירש, שמדבר על התהליך של חודש תשרי, גם כן הוא מדבר מאוד חזק על זה, שאדם עושה חשבון נפש, והוא רואה שהוא בדרך לא נכונה, אחד הדברים הכי קשים שיש, זה לאדם להסתכל אחורה, להגיד טעיתי, ואני משנה את הדרך שלי. בדרך כלל אדם יחפש כל הצדקה שהוא יכול להצדיק את עצמו, ולמצוא דרך של כן אבל, והכוח של יהודו להודות ולעבור ולהגיד חוטוסי, זה מה שמתגלה בהמשך אצל דוד המלך. זה הכוח המסירות נפש מאוד גדולה של יהודו, מבטל את כל חיים שלמים שהוא בנה, דברים שהוא עשה, דרך שהוא צעד בה, להודות על האמת, זה עוצמה וכוח של פותח מציאות של בעלי תשובה. עוד פעם, יש לנו צדיק מול בעל תשובה. הכוח של יוסף זה הכוח של הצדיקות, הכוח של יהודה זה כוח של בעלי תשובה. ופה צריך לחבר אותם יחד, את הצדיקים ואת בעלי התשובה, החיבור שלהם זה בעצם דבר ש... עד הגאולה לא באמת קורה, אבל בתוך כל אחד מאיתנו יש את הצדיק בלתשובה הזה שצריך לחבר אותו. יש עוד מסירות נפש שיש אצל יהודה, זה הוא השבט הראשון שקופץ למים בים סוף, נכון? השבטים כולם עומדים, צריכים לנסוע, דבר על בני ישראל ואיסור. אבל הראשון שקופץ זה בצייס ישראל ממצרים, בייס יעקב מים לא יעז, או יסור, יהודו לקודשו ישראל, מים שלא יסוף. ויהודו, שבט יהודה, קופץ לתוך המים. יש במדרש, נראה לי שבעל הקדה כותב את זה, בעל הקדה כותב, שמה זה הייתה יהודה לקודשו, למה הייתה ולא היה? אומר כי כוח של יהודה לקפוץ למים, הוא ירש מסבתא שלו תמר. היא הייתה מוכנה לקפוץ לאש בשבילו לבזות, כן, מלבי פני חברו ברמרים, ונוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, וילבים פני חברו ברמרים, הכוח הזה ירשו הצאצאים שלה באש ובמים. כן, מהכוח שלה לקפוץ לתוך האש, ירשו או יסו יהודו לקודשו ישראל ממשלו יסוב, אבל כשיש לך באמת את הזיווג הזה של יהודה ותמר, נוצר הכוח ההודעה של יהודה, עם כוח הביטול העצמי של יהודה קופץ למים, ואז היום רוב היום הירדין יסוב לאוכר, הוא מנצח את הים. בסדר? כשהוא קופץ לים, הים בורח אחורה, הוא מנצח את הים, ולכן...
הים זה יוסף.
הים זה גם יוסף, נכון? והרואינה של יוסף, כן? יש לך פה, ולכן הוא זוכה למלכות. בסדר? ישראל ממשלו יוסף. עוד פעם, זה ביטול עצמי, מאוד מאוד חזק. יוסף שומר על הצדיקות שלו. יהודו נמצא במצב שהוא מוכן להפקיר את עצמו. בסדר? זה חוזר על עצמו בצורות שונות, אבל הוא מוכן להפקיר את עצמו, כן? הוא אומר, זה מעין מה שיהודה עשה במעשה תמר, הקפיצה הזאת לים. זה דבר שקשה להעלות על הדעת. ואז אותה שעה יצא בסקויל, כשיהודה... כן, עושה את זה במעשה תמר, בורא העולם אומר, ממני יוצאו הדבורים כבושים, הוא לא היה השם. זאת אומרת, המעשה הזה נעשה כאילו בלי בחירה. טוב, זה סוד מסודות ההנהגה, כן, מסודות הבריאה, מאותו מעשה, נולד מלך המושיח, פרץ וזרח, ואנחנו יושבים ומחכים לאיש בן פרצי, כן, מחכים לצאצא של פרץ, שנולד מהסיפור ההוא, שהוא יהיה זה שיבוא ויגאל אותנו בקרוב. במעשה הזה של יהודו, היה, העולם עמד ממש על המשקל, בצורה מאוד לא פשוטה. האם יהיה פה עוד סיוע ותשרף? ואז הכל עבוד. בן פרצי לא יבוא לעולם. בסדר? לא יהיה דוד, לא חזקיהו, לא מושיח. הכל עבוד. ואם יהודה מודה, אז כל העולם יתקיים ושלו. ממנו. על ידי ההודעה שלו, הוא פשוט יביא לעולם את בן פרצי, יביא לעולם את דוד וחזקיהו ומושיח וכל התיקון של העולם. זה בכמה יש, ומי שאומר, זה בכמה מעשים של יהודה אתה רואה את ההנהגה הזאת, יש לו מעשים סתומים, ואז כשמגיע המצב כזה שהוא מתגבר ומקריב את עצמו, מבטל את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא, הוא מצליח להפוך את הקערה על פיה ולהוביל למצב חדש. בעל תשובה, הכוח של בעל תשובה. מעשה הזה יהודה זוכה שכולו על שמו של הקדוש ברוך הוא, שם שמיים עם דלת, הדלו והניה, מקימי, מי אופור, דול. כן? הוא כשלעצמו הוא דל, אין לו כלום. מאש פויס יורים אביוין, לאוישיבי עם נדיבים, עם נדיבי אמוי. כן? מאותו מעשה של יהודה יוצא דוד, ואילת אלדויס פרץ, סוף גרוס, איבד אולידס אישי, ואישי אולידס דוד. פרץ הוא ראש הרייחס של דוד המלך. לא כתוב אילת אלדויס יהודה, ולא אילת אלדויס יעקב או אברום או יצחוק. אילת אלדויס פרץ. הכל זה מתחיל מבן פרצי, כן? באותו מעשה נורא הגיע דוד המלך, ומשם הגיע המלך המושיח. ואלה דברי דוד האחרונים, נכון? אומר לנו בשמואל, בשמואל אחרי, יש כל הפרק הזה שהוא כותב על כל מה שנמצא גם בתהילים, כן? וידבר דוד את דברי השירו, הזויס ביואי מציל השם מויסי מכף כל אויבו ומיד שאול, ואז ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוא כמעול, משיח אלוקי יעקב ונעים זה מרויס ישראל, לי דבר השם דיבר בי ולעשה לשויני, אומר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מוישל באודם, צנדיק מוישל ירס אלוקים. עכשיו, הדבר הזה אומר, תגנו הגמור בעביד הזורד, אפי יום מדלף, היינו דרב שמואל בר נחמוני אומר רבי יונסון, מהי דכסיב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוא כמול? נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. הוא קם עול, הוא הקים את העול של תשובה. דוד המלך הוא הרבה של כל הבעלי תשובה. הוא גם עשה מעשים מוזרים, מעשים סתומים, מעשים שלא היה ראוי ולא היה צריך לעשות אותם, אבל מאין יש לעולם את הכוח הזה? מי זה שנתה בעולם עוצמה כזאת? את זה עשה יהודו. בעבודה שלו, הוא הודה ולא בוש, צודקו ממני, כאן שורש עניין התשובה בעולם. מי שיכול לומר צודקו ממני, יכול לחולל מהפכה. כי מהפכה מתחוללת רק בזמן שהאדם לא עומד על חזקו סוד ימי יקורא. הוא לא ממשיך את הדרך הקודמת שלו. אלא אם הוא מוצא שמישהו אחר צדק ממנו, הוא הופך את דרכו. צודקו ממני הייתה הודעה עם מסירוס נפש. כן, הוא העמיד כאן את כל כבודו, את כל עתידו, את כל מלכותו בסכנה. ומהמסירוס נפש הזאת הוא זכה למלכוס. יהודו, אתו יועידוך אחריך, יודכו בעירף אויבךו, שתחבו לך בני, גור אריה מטרף בני עוליסו, קורא רובץ כאריה, כל הכוח שלו, וממסירוס נפש הזאת זוכה למלכוס, ולכן מיהודה יוצא חוטר מגזע ישי, שעל ידו יתהפך כל העולם את המהפכה הגדולה והאמיתית שצריכה לקרות, כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ורורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, כשכל העולם יגיד צודקו ממני. זה יהיה הרגע של הפוך שפה ורורה לקרוא כולם בשם השם, כן, הקריאה הזאת תבוא. עכשיו, זה הכוח של, איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את הכוח הזה? יהודו. מי שיש לו רכוש, חבל לו לבזבז את כל מה שהוא צבר, את כל מה שהוא אגר. הוא לא יכול לקחת סיכונים יותר מדי. הוא לא יכול לקחת את הכל ולהגיד צודקו ממני. מי שיודע שאין לו משל עצמו כלום, הוא יכול תמיד להתחיל מחדש. יהודו חי עם תודעה פנימית שאין לו משל עצמו כלום, אין לו שום דבר. ולכן הוא מסוגל להודות. לכן הוא נקרא כולה על שמו של הקדוש ברוך הוא. אגב, איפה אתה רואה את זה מאוד יפה? אצל דוד המלך. דוד המלך כל הזמן חוזר על זה. כי עוני ואביון נויכי, אוי שעבדך, כל הזמן משתמש אני ואביון. הרב שטיימן, במימון לפיתי לוסך, הוא אומר, דוד המלך, אני, הוא מלך. אם הוא רוצה כסף שייקח, כאילו, חסר לו משהו. איזה סוג עניות זה? מה זה אני בדבר הזה? זה אומר, עניות בסופו של דבר זה לא מה ש... האדם, כמה כסף יש לו בחשבון. זה מה התחושה שלו עם הכסף שיש לו. יש בן אדם שיש לו 10 אגורות, אבל זה שלי. זה שלי. זה... יש לו ביילס על זה, כן? הוא מרגיש שזה שלו. האדם הזה הוא עשיר. דוד המלך מבין, יש לי מיליונים אולי, אבל היום יש לי את זה. אם עוד רגע הקדוש ברוך הוא ייתן לי את זה, יהיה לי את זה. אם לא, גם זה לא יהיה לי. אין לו שום ביטחון בכסף שיש לו. אין לו שום ביטחון במעמד שלו. אין לו שום ביטחון בכבוד שהוא מקבל. אין לו שום ביטחון בילדים שלו. אין לו שום ביטחון בכלום. הוא מסתובב בעולם, הוא יכול להיות מיליארדר, אבל הוא עני. הוא בעניות גדולה. יכול להיות אדם שיש לו כמה שקלים. כישרונות שלי זה שלי. הוא לא חי כעני, הוא חי כעשיר. מה שיש לו, יש לו עשירות. חלקים שאין לו, אז אין לו. אבל חלקים שיש לו, מרגיש שזה שלו. לדוד המלך חי בעולם בצורה כזאת שלי מצד עצמי, אין לי שום דבר. אני כלום, אני ריק לגמרי, הוא דל ואביון. הקדוש ברוך הוא ייתן לי, יהיה לי. היום הוא החליט לתת לי. מה יהיה מחר? אני בידיים שלו. פעם, זה הפקרות גמורה, כן? הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, חי זרוק לגמרי לקדוש ברוך הוא. מי שאין לו משלו כלום, ויודע להודות, הוא נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. ושם מתחיל דוד. כן, דוד קיום המלכות. הוא אומר, שים לב שהשם של דוד המלך, זה נמצא בקדוש הסלוי בליקוטים, ובשם ישמואל, בלך לך תוף רישיין ג' בשם אבא שלו, ובאבויד הסיסרואל, הקושן יצר מגיד על קדושים. רמוי שהזכיר אותם בשיעור, אבל בלי השמות. בסדר? הוא ממש כתוב בספורי. אבל הם מדברים על זה שדוד, זה האות דלת הראשונה, בא לגלות שהוא עצמו דל ומושפל ואין לו כלום. אחר כך האות וב, שהיא אות מחברת, נכון? וזה מבטא את המשוכה, כן, השפע שמתחבר אליו, והאות ד' שבאה אחריה מרמזת עוד פעם על דלות. נכון? זה גמור, דרדקה. נכון? איך הדרדקה אומרים? ג' ד' ג' דלים. ד' זה דלות, כן? ד' דלות. זאת אומרת, הוא דל, וו, המשכה גדולה של שפע, חיבור לצינור השפע, ועדיין הוא ד'. הוא ד' חוזר לדלות. גם אחרי ההשפעה, הוא עצמו נשאר דל כמו שהיה. עכשיו, מי שבא להילחם נגד מלך המשיח, נגד בן דוד, זה גויג. נכון? גוג מלך המגוג. גוג, גם זה מפורש בחזל, שגימל הפוכה מדלת, נכון? דלת היא הדלה, הגימל היא גומל דלים, היא נותנת. עוד גימל כולה שפע. היא גומלת, נותנת. גוג תופס את עצמו כמשפיע, כנותן שמחלק משלו. עוד גימל לא מקבלת כלום, היא רק נותנת. אז כנגד דוד עומד גוג. בסדר? זה הדלת וו דלת, עומד גימל וו גימל. אצל גוג, גם כשמחברים אותו למעלה באות וו, הוא תופס את עצמו, זה גימל, הוא נותן, חיברת אותו למקור השפע, מה קורה הלאה? הוא עדיין הנותן. הוא לא מרוקן את עצמו ונותן, כן, ממה שיש למעלה. הוא הנויסן, כן? זה הגימל האחרונה. גוג עומד בניגוד מוחלט לדוד. לכן הם אלה שנלחמים נגד דוד המלך. יהודו, זה עוד פעם, זה הכוח הזה, של דלת, אבייה. הכוח לקחת את הדברים שנראים לפנינו, כשייכים למערכת אחרת ולהכיל עליהם את שמו של בורא עולם. בשביל להפוך את העולם ולהביא אותו לשמוי של הקדוש ברוך הוא שיתגלה בעולם, צריך כוח הודעה. כשהדברים מצד עצמם נראים הפוכים, ובאים ומודים, אפשר על ידי האוידואה להלביש עליהם את שמו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז יש לנו שתי צורות של עם ישראל, נכון? יש לנו צורה אחת, פן אחד, זה הצד היפה, מה שנקרא יוסף, יפה תואר, יפה מראה, כן, יופי, היופי של קהל ישראל, שופר די יעקב, מין שופר די אודום, כן, והיופי הזה נמצא בבני יעקב אצל יוסף. מי שמגלה ומוציא אותו לאור, זה יהודה. כשהאור והיופי הזה סתום, יוסף מדע עצמו לא מגלה אותו. את שינוי המצב מהעלם לגילוי, זה הכוח של יהודה. אומר, זה בעצם צדיקים ובעלי תשובה. בעלי תשובה זה אלה שיש להם את הכוח להפוך חושך לאור. היום, עד כמה שאנחנו שייכים למשהו, אומר רב מוישה, אנחנו רק בעלי תשובה. צדיקים גמורים היום כבר אין. אבל פעם נקראו כלל ישראל על שם יוסף, בבית ראשון. בבית ראשון היה, כלל ישראל נקראו אפרים, אולי רחם, שאיריס יוסף, כן? מסוף בית ראשון, עם ישראל כבר לא נקרא אפרים או יוסף, איך אנחנו נקראים? יהודים, נכון? כמו במגילת אסתר, ומשם והלאה, עם ישראל נקרא על שם, על שמו של יהודה. ההערה של יוסף, ההערה של הצדיק גמור, נעלמה. כלל ישראל כבר נקרא יהודים, ובבית ראשון נבוזרדון מגלה את כלל ישראל, רחל יוצאת ובוכה עליהם, מענה להינחם על בניה כי איננו, כי בניה באמת איננו. הכוח הזה של בנימין הצדיק ויוסף הצדיק, הצדיקות המוחלטת והגלויה, הצדיק הגמור, כבר לא קיים. אין אותו, הוא כבר לא, אחרי חורבן בית ראשון, כבר אין אותו בעם ישראל. יהודה זה קיים. מי שנקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא וקדש שם שמיים בגלוי בפרסיה, הקידוש יהודה אתה יודוך אחריך, הכוח הזה של הודעה, כן? של להיות במצבים לא טובים ולהודות לקדוש ברוך הוא ולהפוך את החושך לאור, זה הכוח של עם ישראל מאז והלאה. אנחנו מחכים למי שצריך להביא את הגאולה, וכידוע יהיו שניים, יהיה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כי עם ישראל צריך את שניהם כדי להתקיים, יוסף ויהודה. יוסף מי ששומר שהצורה של כלל ישראל בכל מקום תישאר כמו שהיא ולא תובד לגמרי על הצורה, כן, החיצוניוס, הוא מקפיד על הצורה של עם ישראל. יוסף במצרים, אבל הוא יוסף בצדקו, מתחילתו ועד סופו. הוא מחזיק את הצורה של כלל ישראל בכל מקום, בכל חושך שלו נהיה, אפילו אם הוא לגמרי בסתר, הוא נמצא שם ומחזיק. כן, יוסף יורד למצרים, כתוב במדרש. וגודר עצמי מנו ערווה, ונקראו כל ישראל גדורים בזכותו. ורב צודק מדבר על זה הרבה, כן, ואלוהי פה אל צרויר אורץ, שיהודי הוא אף פעם לא פוגם, רחמון הלצנן. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים לזמן בחיצוי נייס, אבל ביהודי הוא תמיד שומר. הוא תמיד בחינס יוסף הצדיק, כי יוסף הצדיק יורד למצרים, גודל רצו מן ערווה, ונתן לכל המשרד את המתנה הזאת, שהם תמיד גדורים ושמורים. לפעמים זה בסתר, לפעמים זה עוד לא גלוי, אבל זה תמיד קיים. אבל מי שצריך לבוא ולקחת את הכוח הפנימי של יוסף הצדיק, שיש בכל יהודי ובכל מצב בעולם, הצדיקות שבאמת קיימת, אבל היא נסתרת, היהודי הזה לא נראה שמור, הוא לא נראה קדוש ולא נראה צדיק, ההפך, אם תסתכל עליו, אתה תראה ההפך לגמרי. אבל אז מגיע יהודו, הוא נחלץ, מגלה ומעלה את מה שקיים בנסתר על פני השטח. מוציא את ההערה של יוסף, גם מהמקום הכי רחוק והכי בלתי צפוי, לא רק בלתי צפוי, מקום שהוא לגמרי ההפך, בסדר? כמו שראינו בעני יוסף, מקום שהוא צרת כל הצרות, בעיית כל הבעיות. הכוח של יהודה זה להגיע לצרה הזאת ולהוציא ממנה את העני יוסף, שתמיד היה שם. את הכוח הזה של חורש, לוקח קרקע, שכרגע אי אפשר לגדל בכלום, הופך אותה, בסדר, חריש עמוק, חריש לא יודע, סוגים של חריש, כן? אבל חורש את הקרקע הזאת, מכשיר את הקרקע, והנה, יזרה פה משהו, ויצמח פה משהו, לא קרקע קשה שלא מקבלת, אלא קרקע רכה, שכבר מסוגלת לקבל. בסדר? קרקע, היא צריכה להתרכך כדי לקבל, להיות לא היא, למסור משהו מהקוש, להתכופף, לרפוי הערה, כן? זה העבודה של החורש, לרפוי הערה, להפוך את הקרקע, וזה הוא שם עליונים למטה וסחתונים למעלה, כן? זה העבודה של החרישה. יוסף הוא קוצר, הוא כבר יודע לאסוף, מעלמים עלומים בתוך השדה, כן? הם לוקחים כבר את הקצור, אוספים אותו ביחד. הוא אוסף את כל הכוחות כולן, כל מה שנזרע וצמח, מתלקט ומתקבץ אצלו. הוא אוסף את כל הכוחות של הבריאה ואוגר אותם לקמצים, ואז הוא מחלק אותם כפי הראוי והצורך. יהודה בלי יוסף זאת עוצמה שיש לה כוח להפוך את העולם, אבל זה חסר תכלית. יוסף בלי יהודה זאת עוצמה שלעולם לא תחול כי אין לה קרקע. אין לה איפה, האסון הנורא שקרה לכלל ישראל מאז שנפטר שלמה המלך והשאיר את רחבם היורש, זה מלכות יהודה ומלכות אפרים נחלקו לשתיים, ואז כלל ישראל התעוות, השתנתה הצורה שלו. כן? ישראל, הם, החזל כבר אומרים שהם השעור שבעיסה. זאת אומרת, כל מהפכה שבעולם תחפשו שם איזה יהודי, כל המהפכות, כן, מה הם אבל? מהפכות שווא. מהפכות חסרות תכלית, כן? זה יהודו שלא מחובר ליוסף. הוא עושה, הוא הופך, הופך את העולם, אבל לאן? הוא אומר, יהודה שלא מחובר לזה, רחמנה ניצלן, מיהודה שלא מחובר ליוסף.
הכוכב שעולה פעם ב-70 שנה,
כן.
ומטה את הספנים.
מטה את הספנים, כן. מי שחורש את העולם ולא זורע, חורש ולא, אז גם פסיעה אי אפשר לספוע, האדמה כולה חרושה, ובלי תכלית של זריעה. אותה עוצמה נוראה של כלל ישראל, שיש לה כוח להפוך עולם, כן, ששייכת ליוסף, אין לה ביטוי בעולם. אז עומדים בני אדם שהם צדיקים גמורים, ויש בכוח העוצמה שלהם להפוך את העולם, רק זה נשאר בסתר. אבל הם מקדשים שם שמיים בסתר, אבל זה לא יוצא, זה לא הופך את העולם. יש לך יהודים צדיקים קדושים, אבל הם כלואים בביס מדרש. הכוחות שלהם סגורים, לא יוצאים, לא הופכים את העולם. זאת אומרת, השילוב הזה, כן? זה האסון של הפירוט שבין יוסף ויהודה. יש לך יהודים שמגיעים לכל מקום בעולם והופכים אותו, הופכים אותו על פניו, וזה חסר תכלית, זה מהפכות שווא, ויש לך יהודים קדושים שמגלים את כוח יוסף הצדיק בצדיקות ובאיפוק עצום, והעולם לא רואה אותם, לא שומע מהם. זאת אומרת, העולם במובן הכי רחב שלו, האנושות, כאילו חיה במצב של מהפכות מהצד הזה, יהודו מפה ויוסף מפה, בלי חיבור, בלי קשר. והדבר הזה הוא חורבן של העולם. אין עוצמה בעולם שתשתווה במשהו לעוצמה של עם ישראל, כן? זה כוח כביר גם בצורה שבורה, נמוכה ומעוותת. כן? זאת עוצמה נוראה שמזעזעת את העולם, העוצמה של עם ישראל. הם באמת עושים מהפכות, תראה כמה מהפכות הם עשו. ועדיין יש להם כוח עצום לשנות את העולם, אבל גם אם זה לא רחמנא ליצלן, כן? אנחנו קוראים לזה כוח כביר גם בצורה שבורה, נמוכה והמעוותת, כמו שהיא מתגלה היום. זאת עוצמה נוראה. אבל אנחנו הולכים ומאבדים אותה, אבל היא עדיין קיימת. הכוח הזה, כן? הכוח הזה של בני ישראל, שבעיקר שאנחנו רואים אצל יהודה, כן? ההישרדות, זאת עוצמה בלתי רגילה. למסור את הנפש, להתחדש, להופיע מחדש ולעמוד על הרגליים. למרות ההשתדלות מבית ומחוץ לטשטש את הכוח הזה. לא מצליחים לטשטש. העוצמה של עם ישראל בולטת בצורה נוראה, וזה הנס יותר גדול מכל הניסים. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. להיות אסירי תקווה, תקופות כל כך ארוכות, לקבל מכות, ושוב מכות, ורק מכות, המכות אשר הוקיתי בית מאהבי, לא מכות מחוץ בלבד, גם מכות מבפנים, ועדיין להאמין, ועדיין לקוות, ביתר שאת וביתר עוז. כן? אין עם כלבי יקום וחערי יתנסה. העוצמה להחזיק מעמד, למסור את הנפש יום יום, זה הולך ופוחת, אבל זה עדיין נורא, נוירו. זה עדיין גילו של נוירו, והעוצמה הזאת תהפוך את העולם. הובטחנו, אבל אנחנו מובטחים מהבורא יתברך, שיבוא משיח בן יוסף, ואחר כך משיח בן דוד. זה סדר הדברים. על משיח בן דוד יש לנו כללים מאוד ברורים ברמב״ם, ברשב"א, כן? חז"ל, ראשונים, מדברים הרבה על הכללים של משיח בן דוד. העניין של משיח בן יוסף לא פרשו רבותינו מספיק שנבין על מה מדובר. מה שאנחנו כן יכולים להבין, אומר רב מוישה, זה שמשיח בן יוסף יעורר מחדש את העוצמה שנקראת יוסף. העוצמה של גילוי כוח, בלי שיש שום ביטוי בעולם, רק בסתר. יש כוח שיתגלה לפני ביאת המשיח, שיהודים שיש להם ניסיון, ואף אחד בעולם לא יודע מזה, ואף אחד בעולם לא ידע מזה, והם עומדים בניסיון, ואף אחד לא מוחא להם כפיים, אפילו הם לא מוחאים לעצמם. אין מי שיתפח לו על השכם. והדבר הזה קיים היום, אצל בחורים צעירים, ואצל אנשים מבוגרים, וכל מיני פינות, וכל מיני מחנות, וכל מיני וינקלח, שאף אחד לא יודע, והם עומדים בניסיונות האלה. זה הכוח של משיח בן יוסף. הכוח של יוסף הצדיק, סתר גמור, אף אחד בעולם לא יודע, והוא שומר על הכוחות שלו ושומר על הקדושה שלו, עם כל הכוח. הכוח הזה, שזה גילוי כוח בלי שיהיה ביטוי בעולם, רק בסתר, כן, הרמב"ם ביסוד התורה בפרק הלכה י' וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. זה קידוש השם של יוסף הצדיק. אף אחד, הרמב"ם מגדיר, לא פחד, לא יראה, לא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כשאף אחד לא יודע, אם מישהו יודע זה כבר יש כבוד, יש יראה, יש איזשהו חשבון יש פה, בלי שום חשבון, רק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים מזה, בסדר גמור, ובן אדם נותן, תנו בני לבכו לי, ואינךו, כן? הוא נותן עם יואב לך ליבך ואינוך, הוא נותן את עצמו לקדוש ברוך הוא, הוא שומר את עיניו מלזום בדבר שאינו שלו, שם את עצמו, שובר על המחשבה, מי בעולם ידע מזה? והדבר הזה זה כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. זה הכוח של יוסף הצדיק, מי שמאפשר שהכוח הזה יהיה לו ביטוי, יחול בעולם, זה החוירש, יהודו. זאת אומרת, הכוח להיות יוסף, זה הכוח של יהודו. הכוח של המהפכות, הכוח של הצדיק, הכוח הזה של נכון שהכל הפוך על הפוך על הפוך והכל הכי גרוע שיש, אבל בדבר הזה, מתוך הדבר הזה, יתגלק וידשום מים בצורה הכי גבוהה. ובהודעה שאני חסר ואני לא מסוגל ואני לא יודע ואני לא שווה כלום, ובכל זאת יש מקום לקדוש ברוך הוא גם בשבילי. זה הכוח האהבה הזה שנותן את העוצמה, ואז מתגלה היוסף. ואז העולם יקלוט, כשהוא יבוא החורש הזה, העולם יקלוט מה הם פני הדברים באמת. אז הדברים יהיו פשוטים. כל אחד יבין מה טוב ומה לא. כרגע הדברים עדיין לא כך, העולם כולו הפוך, הוא לא מודה, הוא כופר. כן, זה הודעה בהלוואה ויש כופר בפיקודן, כן? הוא לא מודה לכופר. אין יוסף. אין ביטוי לעוצמה של יוסף. מה קורה כאן? יהודה ניגש ליוסף. ונוגע למעמק אליבוי. והכוח של יוסף מתגלה בעולם. ואז לא יכול יוסף להיספק. כל הכוח של יוסף זה להתאפק. אבל בזמן שניגש אליו יהודה, והופך את כל העולם ומגלה את הקדוש לקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול יותר. יש לו כבר קרקע. יש לו מי שיקלוט את הגילוי הזה. אחרי שניגש אליו יהודה, הפרשה נגמרת. ולא יכול יוסף. אם הוא היה יכול להתאפק, הוא היה מחכה שכל האחרים יצאו מעצמם. הוא לא יכול להתאפק, והיקרו יצאו כל ישמע אלוהי, ולא יעמד אישית בעזבד היוסף אל אחוב. הם מתוודים זה לזה, לא ייתכן שיהיה זר ביניהם. מהפכה אמיתית.
אז קידוש השם, קידוש השם בהגדרה הזו, לא יכול, כי הוא לא יכול, להיות בעולם בלי שיהיה לו גילוי?
קידוש השם השלם, זה באופן שיש גילוי. שיוסף ויהודה, המצב הזה שבו האדם נמצא, בסתר מוחלט, כשאף אחד לא יודע, ונותן את עצמו לקדוש ברוך הוא, אבל לא רק זה, אלא שכל העולם יראה את האני יוסף הזה. קדוש השם יוסף תתגלה, שכל העולם יתאים את עצמו למשיח בן יוסף, משיח בן דוד. זאת אומרת, המהפכה האמיתית, זה מעין המהפכה שתתחולל כשיבוא המשיח. כל העולם של השבטים מתהפך, כן? המהפכה היא חיבור של יהודה ויוסף. יוסף עדיין חסרה לו, משמו של הקדוש ברוך הוא, אות אחת. ה' האחרונה. אבל יהודה הוא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה ה-A? ה' האחרונה הזאת שחסרה ליוסף ויש לי יהודה. ה' לכם זרע, כן? יש לנו גם כמה פרשה. כל הגשה ונתינת דבר מאחד לשני נקראת ה'. נכון? לשון רשי. ה', כך. ההגשה של כל מה שמונח בכוח היא ה-A אחרוינו החסרה בשם של יוסף. הכל קיים, אבל בצורה נסתרת הוא לא מתגלה. הגילוי, המלכוס, בסדר, השכינו, השרוס, הגילוי בעולם בפועל, היציאה של הדברים החוצה, זה האי האחרונה הזאת. יהודו, אחרי העובדה שהוא דל, אחרי הדלת, יש לו בשם גם את האי האחרונה. הוא יכול לקחת את הדברים ולהגיד, היי לך, היי לך, הנה הדברים לפניכם, זה הכוח של הידוע. שהוא לוקח את הקדושה של יוסף, ואת כל העולם הזה, ומגלה אותו החוצה. קיצור, יהודו בשלימו, זה מוקוים, העניין של מוקוים, אומר שזה מוקוים, מקיים. כן, מוקוים כתוב באריזל, כן, כתוב, דיברנו על זה פעם, שיעור בבני ברק, שהמילה מוקוים היא הכפלה של שם הוויה כל אות בעצמה. יוד כפול יוד, היי כפול היי, זה מגיע לקוף פי ווב. יוד כפול יוד, היי כפול היי, ווב כפול ווב, היי כפול היי. פירוש הדבר, שהדבר שבסיס, שמאפשר קיום של כל המציאות כולה, זה המקום. השם הוויה ברוך הוא, תמיד הכפלה היא הפריסה הכי רחבה שאפשר. שני שבטים נקראים על שם הוויה ברוך הוא, נכון? יהודה בשלמות ויוסף שלא בשלמות. אבל את מה שחסר ליוסף, משלים יהודה. יוסף לא מתגלה סופית בגלל שחסר לו האחרוינו. את הדבר הזה יהודו משלים. הצירוף שלהם זה המוקוים. המוקוים שעליו אנחנו חיים בכל מקום שאנחנו נמצאים, זה העומק של השבט שנקרא יוסף, כן? הוא מחזיק תמיד את הצורה העיקרית והמקורית של כלל ישראל, שלא טובעת בשום מקום. יורדים למצרים, המקום הנורא, הגרוע והשפל ביותר, באותו מקום שפל, גרוע וירוד, נולד כלל ישראל. אומר, זה נמצא במערל, הוא אומר, בהרבה פעמים, שדבר שנמצא בתוך מערכת או בתוך מצב שהוא הפוך אליו ומתנגד אליו לגמרי, או שהוא מבטל את ההתנגדות ומצטרף אליו ומתבטל בו, וזה, ויסערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, או שהוא שומר על ההתנגדות, ואז העובדה שהוא מתנגד מחדדת את ההתנגדות שלו, ונהיה כל כולו מכוון להתגבר על הדבר הזה, עד שהדבר מחדד אותו, מכוון אותו עוד יותר לצאת ולהיחלץ ממנו. זאת אומרת, עד שזה פשוט נפלט החוצה. בלי יוסף, היינו מתבטלים במצרים. ואז לא היה נשאר שריד ופליט. ויקח מוישה את עצמו, יוסף אימוי, כל ההתגלויות של יוסף יכולות להתבטל, אבל העצמות, כן, העצם הדבר, זה נשאר תמיד, זה לא מתבטל. והדבר הזה קשור לגאולת מצרים. יוצאים ממצרים, זה עם עצמו יסיו יוסף אימוי. ויוסף אומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. כאן הוא מגלה להם את סוד הגאולה. זאת אומרת, הוא מצרף את הסוגיה הזאת של העלאת עצמות יוסף לעצם בשורת הגאולה, לגילוי הסוד של הגאולה. עצם הגאולה כרוך בעצמו יסיו יוסף. אבל ברור שבלי הכוח של יהודה, חוץ מזה שעובדתית לא היה קריאת ים סוף ולא יציאת מצרים, אבל גם מעצמו יסיו יוסף לא הייתה מתגולה קומה שלמה. זה הכוח של יהודה להביא את כוח יוסף לגילוי. מאז מתן תורה עד חורבן בית ראשון, שהריס יוסף, אפרים, מהיום שיצאו לגלות ועד היום הזה, נקראים יהודים על שם יהודה. דבר הזה ברור, אין שום אפשרות שאנחנו נחזיק מעמד בסדר עולם שלא רק שהוא לא שלנו, הוא גם נגדנו. סדר עולם שהאומות קבעו אותו, מה שטוב להם רע לנו, טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, טובתנו שלנו היא רעה להם. בלי הכושר להודות ולהפוך את הכל, בלי כוחו של יהודה, לא היינו מחזיקים מעמד אפילו שעה אחת, היינו הולכים לאיבוד ומבטלים חלילה. אותה עוצמה שמאפשרת, אמנם לא להפוך את הדברים חיצונית, הרי העולם לא יתהפך, אבל העולם שלנו עולם הפוך, אנחנו חיים בתוך העולם בסדר הפוך לגמרי, משום שכך, משום כך, מאז שגלינו מארצנו, אנחנו נקראים יהודים. היכולת לחיות בעולם הפוך, ומתוך ההיפוך הזה לגלות את הכוח של הקדושה. אבל יש פה באמת עוד הרבה מה להעריך בעניין הזה. זה המהלך של רב מוישה. בסיד ישורים, הוא מסביר את זה עוד יותר, שהוויכוח ביניהם הוא על מה קורה עם בנימין. בסדר? לבנימין יש כוח גדול. שהוא כוח של עם ישראל להתמודד עם האומות. והשאלה אם בנימין קשרו ליהודה או בנימין קשרו ליוסף. ושם יש באמת ויכוח מאוד גדול ביניהם. אני אקריא רק קטע אחד מתוך דבריו. עד שיהודה התעורר בעוצם כוחו ודלה מעוצם אהבתו הנמצא בעומק ליבו, שבאם הוא יתאמץ בכוח תפילתו מאהבתו לשם יתברך, אז יגלה לו שגם בעולם הזה לא נעתק מרצון השם יתברך, והוכרח להתגלות שיוסף חי. זאת אומרת, בשפה של הסידישור, עם שפה קצת עמוקה וקשה, אומר, בעצם מה שקורה פה, הוא מתחבר עם כוח התפילה שלו, באהבתו לשם יתברך, ואז ממילא מתגלה שגם כל הדברים שקראו לא נעתקו, הם לא היו נפרדים מרוצן השם, וממילא מוכרח להתגלות שיוסף חי. אומר, כתוב בזויר שזה טריין אלמין, כן, מביא פה לושן שלם, במסחברון כחדה, כי יוסף מקורו להמשיך שפע, כן, בינה, מהבינה, להכניס מידס האיסקשוס לכל ישראל, על ידי מה שמאיר להם ממידתו, לצמצם בכל עניין לבלתי יתפשט יותר מהראוי. בסדר? זה היה כוח של יוסף, נכון? לצמצם כל עניין, צמצום, כן, זכה איינלטן, להתאפק, שלא לא יתפשט יותר מהראוי, וככה הוא מקשר כל עם ישראל את הכוח הזה, של לעמוד בניסיון בכל מקום שהוא. לכן במידה זו יש ריבוי נפשות וטובה, כי כל הולדה הוא על ידי צמצום, ההשפעה יורדת, יורק החץ, כי הוא במוק עם צמצום. משם, מהצמצום מגיע הכוח שמגיע עד מרוחק. יהודה הוא המקבל כל התורות של כל עם ישראל, וכשיש חיבור ביניהם, אז יש את הזיווג הגומר יסוד ומלכוס. שאז השם יתברך משפיע בגודל אהבה כל מיני טובות, כי כוח ישראל בתכלס השלימוס יכולים לקבל כל מיני טובות בלי שום קיטרוג. בוא נכנס פה באמת לחוי איתם בפה, כאילו איך זה הולך יותר בשרפה של קבולה. קיצור, בעניין, אומר, יש פה מצב, אני רק אסיים עם הקטע הזה. אומר, כשיחטא האדם יהיה כתרוג נראה על קנייניו, וכשיתברר, זה העניין של קורבונס, וישוב להכניע דעתו משם, מפני השם יתברך, שזה האדם עושה כשהוא מביא קורבן, אז יקרב כל העולמות, עד שגם בעולם הזה, יקרב מרכושו להתקלל באש של מעלה. בסדר? זה, אדם יכול לברר שכל מה ששייך לו בעולם הוא קרוב באמת לקדוש ברוך הוא, הוא קורבן של הקדוש ברוך הוא, ואת זה הוא עושה אחרי שהוא חטא, על ידי שהוא עושה תשובה. ואז כי התקרבו כל העולמות לפי שההסתרות והמסכים התגלו, וכן הוא בעניין התקללות יהודה ויוסף, שאז התראה העומק הצפון בכל דבר, והוא רק אחר האסתר, כשאדם יתבונן שנסתר ממנו הרע שמזבורך על ידי חטא, ואחר כך ישוב להתבונן שגם זה לא יובע השגוחה, ונמצא שאור השם יתברך הוא גם בהחושך שנדמה לו, אז יתקרב אלמין בהדודה שיראה שאין שום מקום שאין אור השם יתברך כולל אותו. זאת אומרת, החיבור של שתיהם ביחד, החיבור של יהודה ויוסף ביחד, זה מביא את הדברים בשלמות. הדבר הזה קיים, עוד פעם, גם בכללות הבריאה כולה, גם בתוך בני ישראל, וגם בעומק אצל כל אדם בפני עצמו. את המקום שבו המייס צריך להיראות ולעשות בצורה הנכונה שלו, לא משנה אם רואים בסייסר או לא בסייסר, ומצד שני את החלק של המהפכה הפנימית, לדעת שהרצון הפנימי שנמצא בעומק ומחובר לקדוש ברוך הוא, הכי קל להגדיר את זה, הכאב שיש לאדם על הריחוק מגלה את עומק הקדושה שבאדם והופך את הזדוינויס לזכויס, ואז מתברר שגם הדברים שהיו נראים כריחוק מוחלט, אני יוסף, גם הם היו תמיד קדושה מוחלטת. טוב, השם יתברך יזכנו שנזכה לזה, נזכה לזה בשלמות.